הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק השביעי מהלכות רוצח ושמירת נפש. בפרק זה, שהוא השלישי מארבעת הפרקים שבהם מדובר על ההורג בשגגה, מדבר הרמב״ם על הגלות בעיר המקלט והחזרה משם. מתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דיני ישיבת הרוצח בעיר המקלט, לאחר מכן על אופני החזרה מהגלות במיטת הכהן הגדול, מעמד הרוצח בשובו לעירו לאחר מות הכהן הגדול, והרמב״ם מסיים בכך שהחובל באביו ובאמו בשגגה אינו גולה. פותח הרמב״ם בהלכה א', תלמיד שלומד תורה אצל רבו שרצח בשגגה ולפיכך גלה לערי מקלט, הרי זה מגלין את רבו אמו לעיר מקלט שהוא נמצא בה, שנאמר לגבי רוצח בשגגה, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי, עשה לו כדי שיחיה. דהיינו שמוטל עלינו לדאוג לכך שהגולה לעיר מקלט יהיו לו שם חיים, וחיי בעלי חוכמה. דהיינו אדם שלמד תורה כראוי בעיון, עד שהיא נחשבת לתורתו, שהוא נחשב לבעל החוכמה. ואף אם הוא תלמיד בתחילת הדרך, שהוא רק בדרגה של מבקשיה, שהוא עדיין לא בדרגה של בעל החוכמה, אלא הוא מבקש להיות בעל החוכמה, הרי חייהם בלא תלמוד תורה כמיטה הם חשובים. שאין חייהם נחשבים לחיים ללא התורה, וכפי שנאמר בקהלת, החוכמה תחיה בעליה. ומכיוון שהתורה מצווה וחי, שמוטל עלינו לדאוג לתלמיד שיחיה בעיר מקלט, חייבים להגלות את רבו אמו כדי שיהיו לו חיים. ואף אם יש בעיר המקלט רב אחר המלמד תורה, הרי לא מן הכל זוכה האדם ללמוד. מכיוון שכבר התרגל ללמוד והצליח בלימודו עם רבו זה, הרי כדי שיהיו חייו בעיר המקלט חיים, צריך להגלות אף את רבו לשם. וכן להפך, הרב שהרג בשגגה וגלה לעיר מקלט, הרי מגלין את ישיבתו אמו, כדי שתהיה לו חיות מהתורה שמלמד. וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שהתלמידים מוסיפים חוכמת הרב ומרחיבים ליבו, שאמרו חכמים ומתלמידה יותר מכולם. הלכה ב', עבד כנעני שגלה לעיר מקלט, שנתבהר בפרק חמישי שכאשר העבד הכנעני הורג בשגגה ישראל עוגר תושב, הרי הוא גולה לעיר מקלט, הרי אין רבו חייב לזונו, שאין אדונו חייב לדאוג למזונותיו, ומכל מקום מעשה ידיו לרבו, שכאשר הוא עושה מלאכה, הרי שכר מלאכתו שייך לרבו כמו כל עבד כנעני. שכן הוא הדין בנוגע לכל עבד כנעני, שהעבד חייב לעבוד בשביל רבו, וכל המלאכה שעושה שייכת לאדונו, אך האדון אינו חייב לספק לעבדו הכנעני מזונות, ויהיה מוטל עליו להתפרנס מהצדקה. ובלשון הגמרא בגיטין, יכול הרב לומר לעבדו, עשה עמי מלאכה ואיני זנחה. והחידוש הוא שאף כאשר העבד הכנעני גולה לעיר מקלט, שאז יש את הציווי לגביו וחי, מכל מקום אין הדבר מכיל על רבו חיוב לספק את מזונותיו, אלא התפרנס העבד מן הצדקה. אבל אישה שהרגה בשגגה וגלתה לעיר מקלט, הרי דינה ככל אישה שבעלה חייב לזונה, שהוא חייב מהתורה לדאוג למזונותיה, כפי שנאמר שערה כסותה ועונתה לא יגרע, ששערה אילו מזונותיה, וכמו בכל אישה אינו יכול לומר לה צאי מעשה ידייך למזונותייך. דהיינו שחכמים תקנו שיהיו מעשה ידיה של האישה שייכים לבעל. אכן הבעל רשאי לומר לאשתו שתיקח לעצמה את מעשה ידיה, והוא לא יספק לה את מזונותיה, מחשש שמה לא יספיקו מעשה ידיה להוצאות מזונותיה, אלא אם כן היו מספיקין לה, שבאם אנו יודעים בבירור שהאישה מרוויחה במעשה ידיה, די הצורך כדי לספק את מזונותיה, יכול הבעל לומר לאישה שתתפרנס ממעשה ידיה, שכן הוא בכל אישה וכך גם באישה שגלתה לעיר מקלט. אך תמוע שמבואר בהלכות אישות שכאשר הבעל הולך למדינה אחרת, אינו יכול לומר לאשתו תלי מעשה ידייך במזונותייך, אף אם הם מספיקים לה למזונותיה, ואם כן כאן שהאישה גולה לעיר מקלט ואיננה עם הבעל, מדוע כשהיו מספיקים לה אומר לה הבעל צי מעשה ידייך למזונותייך, ומבאר אבן האזל שכאשר הבעל הולך למדינה אחרת, ישנו חשש שמה אחר כך לא יהיו מעשה ידיה מספיקים למזונותיה, והבעל לא יהיה כאן כדי לתבוע ממנו מזונות. אך כאן, אף כשהיא גולה לעיר מקלט, בעלה נשאר עימה באותה המדינה, ולפיכך אין לחשוש לכך. שבאם אחר כך לא יספיקו מעשה ידיה למזונותיה, היא תוכל לתבוע ממנו את מזונותיה, ויחייבו אותו לשלם לה. הלכה ג' רוצח בשגגה, שנגמר דינו להגלותו, שבית הדין פסקו כבר שהוא חייב גלות, ומת קודם שיגלה לעיר המקלט, הרי מוליכין את עצמותיו לשם. דהיינו שמוליכים את גופו לעיר המקלט וקוברים אותו שם. וכן הרוצח בשגגה שכבר גלה לעיר המקלט ומת בעיר מקלטו, קוברין אותו שם. והדבר נלמד ממה שנאמר בנוגע לרוצח בשגגה שנס לעיר המקלט שלוש פעמים שמה, ודרשו חכמים שם תהיה דירתו בחייו, שם תהיה מיטתו, שם תהיה קבורתו. ומכאן שאף אם מת קודם שגלה מוליכים את עצמותיו לקבורה שם, ועליו להישאר קבור בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול, ובעת שימות הכהן הגדול מוליכין את עצמות הרוצח משם מעיר המקלט לקברי אבותיו. וכפי שכאשר מת הכהן הגדול בחייו של הרוצח בשגגה, הרי הוא יכול לעזוב את עיר המקלט ולשוב למקומו, כך באם מת כבר הרוצח בשגגה ונקבר בעיר המקלט, הרי לאחר מות הכהן הגדול ניתן להוציא את גופתו משם ולקוברו בקברי אבותיו. והגמרא לומדת זאת מהכתוב בפרשת מסי, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. איזוהי ישיבה שבארץ אחוזתו, דהיינו בתוך הקרקע, ואומר זו קבורה. ואף שאסור לפנות את המת מקבר לקבר, הרי מותר לפנותו לקברי אבותיו, משום שערב לו לאדם שיהיה נקבר אצל אבותיו. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה דלת, שרק את הרוצח בשגגה קוברים בתוך עיר המקלט. אך שאר הלווים השוכנים בערי המקלט, שהרי מלבד היות הערים הללו ערי מקלט לרוצחים בשגגה, הן ניתנו ללווים בעת חלוקת הארץ כדי שיגורו בהם. הרי הלוויים שזו עיר מגוריהם, ואינם נמצאים שם משום שרצחו בשגגה, הרי כשימות אחד מהן אינו נקבר בתוך העיר, ואף לא בתוך התחום של עיר המקלט, דהיינו 3,000 אמה מסביב לעיר, שנאמר בפרשת מסי, ונתנו ללוויים ערים לשבת, ומגרש להרים סביבותיהם, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם, שהמגרש שחוץ להרים ניתן להם לשימושים שונים הקשורים לחייהם, לחיים ניתנו המגרשים ולא לקבורה של מתים, וקל וחומר שהערים עצמם ניתנו לחיים ולא לקבורת מתים. הלכה ה', רוצח בשגגה שגלה לעיר מקלט, והרג שוב פעם בשגגה אדם אחר בתוך עיר מקלטו, הרי זה גולה בה משכונה לשכונה באותה עיר מקלט, ובכך הוא יוצא ידי חובת ההגליה לעיר מקלט, אך אינו יוצא מן העיר לעיר מקלט אחרת, שהרי מחמת הרצח בשגגה הראשון אסור לו לצאת מהעיר מקלט שגלה אליה תחילה. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בעיר מקלטו ישב, שהוא גולה באותה העיר שכבר קלטה אותו. וכתבו התוספות שהוא אינו רשאי לצאת מהשכונה השנייה שאליה הוא גלה אל השכונה הראשונה שבאותה העיר שבה הוא היה תחילה, ובאם חזר לשכונה הראשונה הרי הוא כיוצא מעיר מקלטו. ובן לוי שהרג במדינתו, שהרג בשגגה באותה עיר לוויים שבה הוא גר, שהיא עיר מקלט, הרי זה גולה למדינה אחרת מערי הלוויים, לפי שכולן כל ערי הלוויים קולטות את הרוצחים בשגגה, וכמו שיתבהר בפרק הבא, דאף שהעיר שהוא גר בה שבה הוא הרג בשגגה משמשת אפי כעיר מקלט, אין הוא יכול לצאת ידי חובת גלות על ידי המגורים בעיר זו, שהרי ישנה חובה של גלות לעיר מקלט, וכאשר הוא נשאר במקום שבו הוא רצח, אין זו גלות, ולפיכך הוא צריך לגלות אל מחוץ למקום שבו הוא רצח לעיר מקלט אחרת. אך לדעת רש"י ותוספות, אינו צריך לגלות לעיר אחרת, אלא רשאי לגלות משכונה לשכונה באותה העיר, כדין רוצח בשגגה שהרג בעיר מקלטו. אך באם הרג הלוי בשגגה חוץ מערי הלוויים, וברח לעירו, לעיר הלוויים בה הודר תחילה, הרי זה קולטו, דאף שלפני הרצח שימשה עיר זו למגוריו, מכיוון שהוא לא רצח בה, אלא לאחר הרצח הוא הגיע אליה, הרי הדבר נחשב לו שגלה לעיר מקלט. והגמרא לומדת זאת מהכתוב בפרשת מסי, כי בעיר מקלטו ישב, עיר שקלטתו כבר, דהיינו שהוא גר בה כבר קודם לכן. הלכה ו', עיר מקלט שרובה רצחנים, כגון שהרבה אנשים רצחו בשגגה, וגלו לעיר מקלט מסוימת, עד שהרוצחים בשגגה נהיו רוב תושבי עיר המקלט, הרי שוב אינה קולטת את הרוצח בשגגה שיבוא אליה, אלא עליו לגלות לעיר מקלט אחרת, שנאמר בספר יהושע בנוגע לרוצח בשגגה, ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר, ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דבריו, שהוא עומד לפני בית הדין שבעיר, והוא אומר להם שהוא רוצח בשגגה, והוא מבקש להינצל מפני גואל אדם בעירם, ומדברי הכתוב אנו למדים, שצריך שידבר בפניהם דברים המיוחדים לו בתור רוצח בשגגה, ולא ששווין דבריהם לדבריו, שאף רובם של אנשי העיר באותו מעמד שלו, ודבריו על כך שרצח בשגגה שייכים גם אליו. וכן עיר שאין בה סקינים, דיינו שאין בה בית דין, אינה קולטת, שנאמר בפסוק הנ"ל, ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דבריו, שזקני העיר הם בית דין. והמנחת חינוך כתב שהכוונה היא לסנהדרין קטנה של 23 דיינים. הלכה ז', רוצח בשגגה שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו, יאמר להם רוצח אני ואיני ראוי לכבוד. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר לגבי רוצח בשגגה, וזה דבר הרוצח, שעליו לומר לאנשי העיר שהוא רוצח ואינו ראוי לכבוד. אך באם אמרו לו אף על פי כן אנו רוצים לכבד אותך, יקבל מהן שאין עליו איסור שיכבדו אותו, ורק מוטל עליו להעביר להם שהוא הרג אדם. הלכה ח', הרוצח בשגגה גולה לעיר מקלט, אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם, שאינו יוצא ממנה אף לצורך דחוף עד מות הכהן הגדול. הוא כמפורש בתורה וישב בה עד מות הכהן הגדול. ואסור לו לצאת משם אף באופן זמני, ואפילו לדבר מצווה או לעדות, בין עדות המחייבת ממון ובין עדות המחייבת נפשות, אף שיש מצווה וחיוב על האדם להעיד, ואפילו להציל נפש בעדותו, כגון להצטרף עם עד נוסף, ולהזים עדותם של עדים זוממים שחיוו אדם איתה שלא כדין, או להציל מיד הגויים, או מיד הנער, או מיד הדלקה, ומן המפולת, ואף להציל נפשות ולא רק ממון, ואפילו כל ישראל צריכים לתשועתו כיואב בן צרויה, שהיה שר הצבא של דוד המלך, שהצלתם של כל ישראל תלויה בו, מכל מקום אינו יוצא משם מעיר מקלטו לעולם עד מות הכהן הגדול, ואם יצא מעיר מקלטו, אף לצורך המטרות החשובות הללו יתיר את עצמו למיטה, כמו שביארנו בפרק 5, שרשות לכתחילה לגואל אדם לאורגו, ואף כל אדם באם הרגו אינו חייב עליו. ואיסורו זה לצאת מעיר המקלט לכל צורך שהוא, נלמד במשנה במסכת מכות מהכתוב בפרשת מסי כמה פעמים שמה. ומכאן שבכל מצב שם תהיה דירתו, וכן שם תהיה מיטתו, ושם תהיה קבורתו. ואף שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ומדוע אינו יוצא מעיר מקלטו אף להציל נפשות, הרי לכך מביא הרמב״ם כאן שבאם יצא מעיר מקלטו יתיר את עצמו למיטה, שביציאתו מעיר המקלט הוא הופך להיות גב רקטילה, שנחשב הוא כאדם מת כבר. ולפיכך לא ייתכן שיחול עליו חיוב ודין לצאת מעיר מקלטו לאיזה עניין שהוא, כי חיוב הצלת הנפשות אינו יכול לחול על מי שהתורה אומרת עליו שעל ידי פעולת ההצלה הוא נעשה לגב רקטילה. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני החזרה מן הגלות במות הכהן הגדול. הלכה ט', אחד כהן גדול המשוח בשמן המשחה, שמינוי הכהן הגדול נעשה על ידי משיכתו בשמן המשחה שעשה משה רבינו, ואחד הכהן גדול המרובה בבגדים, שבזמן שאין שמן המשחה, כמו בימי בית השני שנגנז שמן המשחה, הכהן הגדול מתמנה על ידי לבישת בגדי הכהונה הגדולה במשך 7 ימים. והרוצח בשגגה מסיים את גלותו בעיר המקלט במיטת הכהן הגדול, בין אם נמשך בשמן המשחה ובין אם מתמנה על ידי לבישת הבגדים. ואחד הכהן הגדול העובד, שהוא עדיין משמש בתפקידו ככהן גדול בבית המקדש והוא עובד שם את עבודת הקודש, ואחד הכהן שעבר, כגון שנטמע הכהן הגדול או שחלה, ומינו כהן גדול אחר תחתיו, וכשניתר או נתרפא הכהן הגדול וחזר לעבודתו, העבירו את הכהן הגדול האחר שעבד תחתיו, והוא הנקרא כהן גדול שעבר. וכן באופן שהכהן הגדול הזקין ושוב אינו יכול לעבוד בבית המקדש ומינו אחר תחתיו, שבכל המקרים מכיוון שכבר חל עליו דין הכהן הגדול, הרי הוא נשאר בו לתמיד שמעלים בקודש ואין מורידים. הרי כל אחד מארבעתן, דהיינו המשוח בשמן המשחה, מרובה בבגדים, הכהן גדול העובד והכהן שעבר, הרי כל אחד מהם שמת מחזיר את הרוצח מעיר מקלטו, מכיוון שחל על כל אחד מארבעתם דין כהן גדול, ולפיכך במיטתו של כל אחד מהם חוזר הרוצח בשגגה מהעיר מקלט. אבל כהן משוח מלחמה, כהן הממונה לדבר אל העם בשעת היציאה למלחמה, ומושכים אותו בשמן המשחה, הרי כאשר הוא מת אינו מחזיר את הרוצח בשגגה מעיר מקלטו, מפני שאף שהוא נמשך בשמן המשחה, הרי הוא נחשב ככהן אדיוט, כהן רגיל שאינו כהן גדול, שהרי הוא עובד במקדש בארבעה בגדים כשאר הכהנים ולא בשמונה בגדים ככהן גדול, ולפיכך מיטתו אינה מחזירה את הרוצח בשגגה מגלותו. הלכה י', רוצח בשגגה שנגמר דינו בבית הדין לגלות לעיר מקלט, ובזמן שנגמר דינו לגלות לא היה שם כהן גדול, כגון שמת הכהן הגדול ועדיין לא מינו אחר תחתיו, וכן ההורג כהן גדול בשגגה ולא היה שם כהן גדול אחר בשעה שנגמר דינו לגלות, שלא הספיקו למנות כהן גדול עד שנגמר דינו, וכן לא היה שם כהן גדול שעבר, וכך גם כהן גדול שהרג אדם בשגגה, ולא היה שם כהן גדול אחר בשעה שנגמר דינו לגלות, שלא הספיקו למנות כהן גדול במקומו, וגם לא היה שם כהן גדול שעבר. הנה בכל שלושת האופנים, הרי אלו הרוצחים בשגגה גולין לעיר מקלט, ואינן יוצאים מעיר המקלט לעולם. ובשני האופנים הראשונים, הרי בשעה שנגמר דינו של הרוצח בשגגה לגלות, לא היה כהן גדול כלל. ולמדים מהכתובים שאין הרוצח בשגגה שב מעיר מקלטו, אלא בשעה שמת מי שהיה כהן גדול בשעה שנגמר דינו לגלות. ולפיכך אף שלאחר שנגמר דינו לגלות מינו כהן גדול אחר, אין הוא יוצא מעיר המקלט במיטתו של זה. ובאופן השלישי שהכהן גדול עצמו רצח בשגגה, הרי אף שגמר דינו היה בפני כהן גדול, שזהו הוא עצמו, הרי מכיוון שאינו יוצא מעיר המקלט עד מיטתו של הכהן הגדול שנגמר דינו לגלות בפניו, שזהו הוא עצמו, אם כן הוא לא יוכל לצאת כל ימיו מעיר המקלט. אך המפרשים כתבו שמפשטות דברי הרמב"ם משמע, שאף לאחר מיטתו של הכהן הגדול שרצח בשגגה, אין מוליכין את עצמותיו לקברי אבותיו. ועל פי זה צריך לומר שמיטת הכהן גדול שהוא עצמו הרוצח בשגגה, אינה מועילה כדי להוציאו מעיר המקלט. הלכה י' רוצח בשגגה שנגמר דינו לגלות לעיר מקלט בחיי הכהן הגדול, ואחר כך מת הכהן הגדול קודם שהגלה הרוצח לעיר המקלט, הרי זה פטור מן הגלות, שכיוון שכבר נגמר דינו בבית הדין לגלות, הרי מיטת הכהן הגדול מחפרת עליו ובכך היא פותרת אותו מהגלות, אף שעדיין לא גלה בפועל. ואם רצח בשגגה בחיי הכהן הגדול, ועד שלא נגמר דינו לגלות לעיר מקלט, מת הכהן הגדול, ומינו כהן גדול אחר תחתיו, ואחר כך נגמר דינו לגלות לעיר המקלט בפני הכהן הגדול החדש, הרי זה חוזר מעיר המקלט למקומו, במיטתו של הכהן הגדול השני שנגמר דינו בפניו, ואף שבשעה שרצח הוא עדיין לא היה הכהן הגדול, שכאמור למדים מהכתובים, שהרוצח בשגגה חוזר מעיר המקלט כאשר ימות הכהן הגדול שנגמר דינו בפניו. הלכה י"ב ורוצח בשגגה שנגמר דינו לגלות לעיר מקלט בפני כהן גדול, ולאחר מכן נמצא שהכהן הגדול היה בן גרושה או בן חלוצה, שהוא נולד לאביו הכהן מאישה גרושה שהיא אסורה לכהן מהתורה, או מחלוצה שחלץ לה יבמה כדי להתירה להתחתן, שהיא אסורה לכהן מדרבנן, והבן הנולד מנישואין אלו הוא חלל שהוא פסול לכהונה, שאף הבן הנולד לכהן מן החלוצה הוא חלל מדרבנן, הרי בטלה כהונה מלמפרע, שמכיוון שהוא כהן פסול, הרי התברר מלמפרע שהוא לא היה כהן גדול כלל בשעה שנגמר דינו של הרוצח בשגגה לגלות לעיר המקלט, וכאילו נגמר דינו בלא כהן גדול, ולפיכך דינו שאינו יוצא משם מעיר המקלט לעולם. ומבאר רש"י שאף שלמדים ממה שנאמר ברך השם חילו, שכהן שעבד בבית המקדש ולאחר מכן התברר שהיה חלל, הרי בדיעבד עבודתו כשרה, מכל מקום זהו לימוד מיוחד בנוגע לעבודתו. אך הכהן עצמו, מאחר שהתברר שהוא היה חלל, הרי הוא כהן פסול, ולפיכך בטלה כהונה גדולה שלו מלמפרע. הלכה י"ג, רוצח בשגגה שגלה לעיר מקלטו, והוא שב לעירו אחר מות הכהן הגדול, הרי הוא כישר כל אדם, שדינו ככל אדם אחר שלא הרג מעולם, ולפיכך באם הרגו גואל אדם, הרי זה נהרג עליו ככל רוצח במזיד, וזאת משום שכבר נתכפר לו לרוצח בשגגה בגלותו, שהרי הוא מילא את כל הזמן שבו הוא היה צריך להיות בעיר המקלט, שזהו עד מות הכהן הגדול. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ד', ואף על פי שהרוצח בשגגה ששב לעירו לאחר מות הכהן הגדול, נתכפר לו לגמרי על חטאו, מכל מקום אינו חוזר לשררה שהיה בה לעולם, דהיינו כגון שהיה נשיא או ראש ביתיו, וכך גם לכל מינוי ציבורי. אלא הוא מורד מגדולתו כל ימיו, אף שכבר נתכפר לו על חטאו, או אילובה התקלה זו הגדולה של רצח אדם על ידו, ומשמע מדברי הרמב״ם שכל עבירה אחרת אף עבירה חמורה, שמחמתה העבירו אותו משררתו, הרי לאחר שעשה תשובה ונתכפר הוא חוזר לשררתו. אך המגנברום כתב שמשמע מדברי המורדכי, שבכל עבירה שמחמתה העבירו משררתו, אין הוא חוזר לאותה שררה לעולם. וכתב הריטבו שבאם אין מחזירים אותו לשררה שהיה בה, קל וחומר שאין ממנין אותו לשררה חדשה. אך הערוך לנר כתב שאין מחזירים אותו רק לשררה שהיה בה שהוא עבר ממנה מחמת חטאו. אך לאחר שנתכפר לו בעיר המקלט ניתן למנותו לשררה חדשה. הלכה תתוו, אף על פי שהחובל באביו בזדון שיקה את אביו ופצע אותו. הרי הוא חייב מיתת בית דין כמו ההורג שר אדם, שנאמר בפרשת משפטים, הוא מכה אבי ואימו מות יומת, מכל מקום, אם חבל באביו או באימו, בשגגה אינו חייב גלות, שאיננו אומרים שכמו ברוצח, שההורג במזיד חייב מיתה, וההורג בשגגה חייב גלות, כך החובל באביו או באימו, שבזדון הוא חייב מיתה, הרי באם חבל בהם בשגגה יהיה חייב גלות, משום שלא חייבה תורה גלות, אלא להורג נפש אדם בשגגה בלבד, כמו שביאר בפרק חמישי, והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת נשא בנוגע להרי מקלט, ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה, שרק הרוצח שיקה נפש בשגגה גולה להרי מקלט. וכאן מסתיים הפרק השביעי של הלכות רוצח ושמירת נפש.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.